סול סי.או.אי.אל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, איזה כיף שהצטרפתם אלינו, פורים שמח כמובן. תודה לכל הצופים והמאזינים שככה פינו מפעילויות החג ומצטרפים אלינו. אני עורך הדין אולי שוורץ, אני פותחת איתכם עוד תוכנית, כמו שאמרנו, כי אני חייל ברדיו סול, וחוץ מחג הפורים וחגיגות הפורים, אנחנו נתייחס היום גם בעיקר ליום האישה, שחל מחר בכל העולם, 8 למרץ, יום האישה הבינלאומי, שאותו אנחנו מציינים מחר, ועל זה יהיה הפוקוס שלנו בתוכנית היום. אבל לפני שנלך לפוקוס של התוכנית ולמרכז התוכנית ולאורחת שלי היום, אני רוצה להקדיש כמה מילים לנושא קצת פחות חגיגי, שגם הוא נוגע לנשים, וזה הנושא הכאוב של הטרדות מיניות בצהל. אני נתקלת לא מעט בשאלות כמו הבן, הבת שלי, הוטרדו מינית, יש שם איזושהי סיטואציה מורכבת, מי יכול לעזור, איך נכון לפעול, מה נכון לעשות. אז אני מניחה שכולם מכירים, ואם יש מי שלא מכיר, אז הנה זאת ההזדמנות, לומר, יש בצהל גוף שנותן מענה לנושא הזה של הטרדות מיניות וייעוץ וליווי בתחום הזה, וזה מרכז מהות, שלמעשה התפקיד שלו זה לתת ליווי ותמיכה וייעוץ למי שחווה הטרדות מיניות או עוד כל מיני קשיים אחרים בתחום הזה, אבל היום אנחנו נקדיש את המילים הבודדות לנושא הזה של הטרדות מיניות. במהלך השירות הצבאי, אז כל מי שמרגיש שהוא צריך או צריכה ליווי לחקירה או הנגשת מידע או הנגשת זכויות בנושא הזה, אז מרכז מהות שיושב במרכז אצל היועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, יועלה מה שנקרא, הם אלה שעוסקים בנושא, אז מי שצריך וזקוק חשוב לדעת. ומכאן אנחנו, כמו שאמרתי, נלך לנושא המרכזי שלנו היום, ולמרואיינת המרכזית שלי היום, ונאמר צהריים טובים לאורחת הנהדרת שלי היום, ליאת אבוטבול, מה שלומך?
היי אולי.
למה אנחנו לא שומעים אותך, ליאת?
לא שומעים.
לא, אנחנו לא שומעים אותך. אנחנו תכף נבין למה אנחנו לא שומעים אותך, ואנחנו אולי מה שנעשה זה אנחנו נשמע שיר, ואז אנחנו נראה איך אנחנו מתמודדות עם העניין הזה. אז אנחנו נתחיל בשיר של עדי אברהמי. זה מתחיל בצד, כל דבר מתחיל בצד, אז אנחנו נתחיל לשמוע את עדי אברהמי. עדי אברהמי.
כשאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך סיפור ישן, חלום רחוק מכאן. פוסע צד קטן,
עושה תבלתי
יאומן מכל האנשים ובין אלפי דעות. פוסע צד קטן, עושה עיניו ולבאות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום, זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן, זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות, זה מתחיל בצד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. כשאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך לא אפשרי למין סיפור מקרי. פוסע צד קטן, עושה את הבלתי אומן, למרות כל הקולות הוא לא ישקוט, עד שיסלול דרכו, עד שיפלו כל החומות, בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה המתחיל בצד, זה המתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום, זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן, זה מתחיל בדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים ממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. יש אלף אנשים ולכולם דעות, אלף מתלבטים אם לחיות או להיות סתם בן אדם, קלו בין החומות של הפחדים שלו שלו, של אנשים שלא איזו לנסות, תראי שלא פחד, שלא חשב יותר מדי מה יום די, הכוונה תהיה לך כיוון, האמונה תיתן לך אמון בדרך. וזה מתחיל בצד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום, זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן, זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות, זה מתחיל בצד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה.
אז אנחנו שמענו עכשיו את עדי אברהמי, ואנחנו, כמו שאמרתי, עם האורחת שלנו ליאת אבוטבול, חוץ מזה שאנחנו רואים שאת במדים, אז נציג אותך בצורה רשמית, ונגיד שאת עוזרת ראש מדור אמצעי תקשוב בפיקוד דרום, נכון?
נכון.
בואי תגידי לנו ככה בחצי מילה, כי זה לא הפוקוס שלנו, מה זה התפקיד הזה? מה המשמעות שלו? מה עושים?
אוקיי, אז קודם כל אני יתחיל ויאמר שאני שמחה על ההזמנה, אולי.
אני שמחה שנענית.
לבוא ולהתארח אצלך. אז כמו שאמרת, באמת אני עוזרת עין רמד אמצעים בפיקוד הרום, במטה מקשאפ. זה בעצם תפקיד שהמטרה שלו היא לתת מענה תקשובי,
אוקיי.
אמצעים תקשובים לכל יחידות מרחב פיקוד דרום.
מה זה אמצעים תקשוביים? ככה
אמצעים תקשוביים זה החל מחוזי שמאפשרים ללוחמים, קשר.
כל הדברים שבלעדיהם אי אפשר באמת.
בלעדיהם אי אפשר לזוז צד. מפקד בשטח צריך לשמוע, לראות, ואנחנו שם כדי לתת את המענה הזה. היום יש המון המון אמצעי קשר, שבעצם אני אחראית לבסט אותם בין היחידות, ולדאוג שכל יחידה שהיום מתאמנת במרחב או לא במרחב, או תופסת קו תעסוקה מבצעית, אז אנחנו דואגים שהם ילכו עם כל האמצעים שכל הלוחמים זקוקים להם.
שזה ממש להגן על החיים שלהם, לגמרי. ולאפשר להם גם לבצע את המשימה.
לגמרי. זה ממש להגן על החיים שלהם.
אוקיי. ומכיוון שאנחנו הבנו ככה שיש משמעות מאוד מאוד רצינית לעשייה שלך.
אחריות מאוד גדולה.
גם אחריות כן. מאוד גדולה. אבל לא באנו היום לדבר על הצורך המבצעי.
נכון.
באנו לקראת יום האישה, לשמוע על ההתמודדות שלך כאישה, גם אל מול התפקיד וגם אל מול אתגרים שהחיים מזמנים לנו. ואני רוצה באמת לשאול אותך, נאמר שלפני כמה שנים את מקבלת בשורה, בשורה לא נעימה, לא קלה לעיכול, שלמעשה את חולה בסרטן השד.
נכון.
באיזה גיל תופס אותך האירוע הזה?
בגיל 45.
אוקיי.
בעצם מודיעים לי אחרי שאני במעקב של 10 שנים לגילוי מוקדם.
כי מה? למה
כי היה לי סיפור משפחתי.
אוקיי.
אמא שלי נפטרה מסרטן שד כשהייתה מאוד מאוד צעירה, היא הייתה בת 34.
וואו. ואת היית בת?
אני הייתי בת 7, כמעט 7. ככה.
את זוכרת?
אני זוכרת תמונות, בעיקר בונה לעצמי תמונות, איזשהו סיפור על מי היא הייתה. אני זוכרת את הרגע האחרון, בעצם את הזיכרון האחרון שלי ממנה, כשאני יושבת בסלון בבית, והיא לא מרגישה טוב, ובעצם מזמינים לאמבולנס, ומוציאים אותה על אלונקה. אני לא שואלת יותר מדי, אני רק רואה את סבתא שלי הולכת אחרי אלונקה עד המעלית, ושופחת אחרי המים.
וואו.
ואני מיד שואלת למה צריך לשפוך מים אחרי בן אדם שיוצא החוצה. והיא אמרה לי כי המים מסמלים חיים, ואנחנו רוצים שאמא תחזור בחיים.
וואו, קשה.
קשה.
זה הדבר האחרון שאת זוכרת, ואז
אמא שלי כמובן לא חזרה יותר
ברור,
בחיים.
ברור.
זה היה היום האחרון שלה בבית.
עכשיו, זה משהו שמלווה אותך לאורך כל החיים? זאת אומרת, גם בתור נערה אני מניחה שזה הנושא הזה של בריאות השד ובריאות כאישה
אז משפיע, לא? בשנים הראשונות פחות. אנחנו מדברים על שנות ה-70, שבכלל להגיד את המושג הזה סרטן, זה היה, זאת אומרת, לא דיברו על סרטן, אלא דיברו על המחלה.
המחלה.
נורא פחדו להשתמש אפילו במושג הזה. ואצלנו בבית לא דיברו, אבל דיברו בין השורות, ידענו בעצם מה קורה. היה לנו ברור שאימא שלי נפטרה מסרטן.
גם מבלי ש... זאת אומרת, זה לא היה על השולחן? זה לא היה ברור?
זה לא היה על השולחן, לא.
וואו.
זה... אני לא יודעת אם זה מתוך מחשבה של להגן עלינו, כי היינו ילדות קטנות, זאת אומרת, יש לי אחות שגדולה ממני 5 שנים, אבל עדיין היינו ילדות קטנות, ופחות דיברו איתנו על הנושא הזה. רק אני חושבת שנתנו לנו כל אחת בעצם להתמודד עם עצמה. כל המשפחה בחרה להתמודד אחרת.
אחרת ממה? אחרת מאיך שאת רואה היום?
אחרת ממה שאני היום העברתי אצלי בבית.
אוקיי, שתכף נדבר על זה.
כן. פחות הסבירו, פחות דיברו, פחות שיתפו, וככה נתנו לנו להמשיך לחיות ולשרוד ולהתמודד עם זה לבד. אפילו עם אחותי היו פחות ופחות שיחות על זה. לקח לנו המון זמן לדבר על זה.
ביניכן?
ביניכן, כן. בינינו, זה לקח המון זמן.
אוקיי.
היו חיים מורכבים אחרי שאמא שלי נפטרה. החיים האלה היו לא פשוטים. זאת אומרת, זו התמודדות חדשה שלא הכרנו קודם. ובאמת התחלנו להתמודד עם איך להמשיך ולגדול בלעדיה. עם הזמן זה היה גם בלי אבא שלי. אנחנו באיזשהו שלב נפרדנו מאבא שלי, והייתה ככה, היה נתק של 26 שנים בינינו.
וואו.
כן, אז זה היה יותר מדי מורכב בשביל להתעסק בכלל האם אני צריכה לעשות גילוי מוקדם, האם אני צריכה להיות במעקב.
באיזה שלב זה עולה? כי את אומרת, אחותך גדולה ממך בחמש שנים.
נכון. אז זה לא עולה. זה לא עולה כל כך מוקדם.
אוקיי.
אצלי זה עלה
איך?
לקראת גיל 35. בגיל 35 אני מגיעה למרפאה צבאית. שירתתי אז במשמר הנגב, בחטיבה 646, שהיא חטיבת צנחנים. ואני מגיעה למרפאה, לא בשביל סיפור כל כך גדול, מקוררת או משהו כזה. ואנחנו, אני פוגשת שם רופא משפחה מאוד מאוד נחמד. אנחנו מדברים, ואני מספרת לו איכשהו את הסיפור המשפחתי שלי.
כי הוא שואל?
כן, מה? כי הוא מתעניין.
מה, הוא שואל היסטוריה משפחתית?
היסטוריה משפחתית.
אוקיי. אבל בשלב הזה את כבר יודעת ממה אימא נפטרה?
כן. אוקיי. כן. אני יודעת, תמיד ידענו ממה היא נפטרה, רק אחר כך בניתי לעצמי את הסדר בראש של איך לא ידעתי את זה קודם.
וואו.
היו דברים שהבנתי אותם מאוד מאוחר. לדוגמה, לאמא שלי היה בגד ים
okay.
שחור שלם שהיה מרופד בקריות מאוד מאוד גדולות.
אוקיי.
Okay. כילדה לא באמת הבנתי למה הוא היה מרופד. רק כשבגרתי, הבנתי שבאותה תקופה, באותם שנים, כל מי שחלתה בעצם בסרטן שד, או רובן, עברו בעצם קריטה מלאה. להבדיל ממה שקורה היום, שהיום יש שחזורים, אני חושבת שבתקופה הזאת, כשהיא חלתה, זה פחות היה נפוץ.
וואו, זה...
ואת זה שהיא עברה קריטה, אני מבינה רק הרבה שנים אחר כך. מתוך זה שאני מבינה למה החזיות שלה נראו כמו שהם נראו. אז באמת...
אז אנחנו חוזרים רגע לשיחה.
לרגע הזה שאני מספרת לו את הסיפור שלי. ואני כבר בת 35.
לא ילדה.
לא ילדה. במרתון של החיים שלי אני מגדלת שלושה ילדים. התפקידים שלי מאוד מאוד מאתגרים. שנים שאני ביחידות שדה. לא פשוט. אין זמן לעצור.
אין זמן לשטויות.
לא, לא. ממש לא. בטח לא להיות חולים.
ברור.
ממש נאבקים... בלבנות בית, קריירה ולגדל ילדים.
מרוץ החיים.
כן. ומה גם שאני הצלחתי לחיות יותר מאמא שלי. עברתי את הגיל, הצלחתי לעשות את זה. היא הצליחה עד גיל 34, ואני אומרת לו...
ואת כבר בת 35.
כן, אני בת 35, הכל בסדר.
וואו.
ואז הוא שואל אותי אם אני חשבתי על מה ש... היא עשתה עד גיל 34, ועל ההספק שלי עד גיל 35. ופתאום אני מבינה שהיא באמת לא הספיקה המון. היא בעצם לא הספיקה הרבה. היא הצליחה להביא שתי בנות, אבל זהו, מעבר לזה, היא לא הצליחה לא לפתח איזושהי קריירה. ואני מסתכלת על עצמי, ואני אומרת, בהשוואה אליה...
הספקת.
הספקתי המון, וחשוב לי גם לשמר את זה. ואני כנראה לא הולכת לשום מקום, ואני את הילדים שלי לא מתכוונת להשאיר לבד. ואז הוא אומר לי, אם זה ככה, אז כדי שלא תשאירי אותם לבד, זה הזמן להתחיל מעקב לגילוי מוקדם. והוא באמת משכנע אותי לגשת
היה ל... היה צריך לשכנע?
היה צריך לשכנע.
כי מה?
כי אני מדברת עם אחותי על זה. כן. של לפעמים מה שלא רואים לא כואב.
ברור.
ואחותי מיד אמרה לי, למה צריך להכניס את הראש בריא למיטה חולה?
נכון.
אנחנו בסדר. לא צריך לחפש אחרי הצרות. צרות יש בשפע בחיים. נכון. אני מסכימה איתה, אבל אני עדיין אומרת לעצמי, את יודעת, אולי הוא בכל זאת צודק במשהו.
אולי אומר. יש משהו.
הוא, כן. וכשאני מבינה במה זה כרוך, אז אני אומרת, אוקיי, זה גם לא כזה ביג דיל. זאת אומרת, זה ללכת פעם בשנה, לכירורגית שד, לעשות בדיקה, זה לוקח 5 דקות, ולחזור הביתה מאושרת. לא ביג דיל. ובאמת אני מכירה דרכו את מרכז השד בסורוקה, ואני מתחילה לבקר שם פעם בשנה. ובמסגרת המעקבים שלי, אני מתחילה לעשות ממוגרפיה ואולטרסאונד כל שנה, והתמזל מזלי, ולסל הבריאות נכנס MRI לכל מי שיש לה סיפור משפחתי. ואני מתחילה לעשות MRI פעם בשנה. הכל היה בסדר. עד
שלא.
עד ינואר 2020. 5 לינואר 2020, אני עושה בדיקת MRI. כשאני בטוחה
שסימנתי
וי מאחוריי והכל בסדר, כן. ויומיים אחר כך, אני מקבלת טלפון מיכילוב, שאני צריכה לעשות ביופסיה. והפקידה שם שואלת אותי איפה אני רוצה לעשות אותה. אז אני אומרת, אני לא יודעת, אני צריכה לחשוב. אנחנו מנתקות את השיחה, אבל אני לא באמת חושבת על זה. אני אפילו לא מבינה מה המשמעות. אז אני אומרת, אוקיי, כנראה טעות או משהו כזה. מה גם שיש לי מבחני סמסטר, הייתי ממש לקראת סוף תואר ראשון, שסוף סוף החלטתי שאני הולכת ללמוד בגיל 41, ואף אחד כנראה לא יזיז אותי מהתוכניות שלי. ואני לא מתייחסת לטלפון הזה. אני פשוט מניחה את זה.
את לא עושה?
לא עושה כלום. לא מחזירה תשובה, ולא מדברת איתה.
וואו. מתקשרת לאחותך? התייעץ איתה?
לא, אני לא מספרת על זה אפילו לאף אחד. זה כאילו לא קרה, מבחינתי. ויומיים אחר כך, היא מתקשרת אליי שוב.
אוקיי.
והיא מחכה לתשובה. ואני אשת צבא, כמו אשת צבא, אני צריכה את הבדיקה, אני אומרת לה, אני רוצה לקרוא. מה שכתוב שם. אני רוצה להבין למה אתם רוצים לעשות ביופסיה. אז היא אומרת לי, אי אפשר. דרך הרופא המטפל. לא פשוט היה למצוא את הרופא המטפל שלי בחרב. אבל אנחנו לא ניכנס לזה.
כן, ברור.
כי עם כל הקושי שהיה, ואני יודעת שלפעמים יש קושי במערכת הצבאית מבחינת טיפול בבריאות, אני יכולה להגיד שאני קיבלתי טיפול מצוין ועדיין מקבלת, ובאמת זה הזמן גם לומר תודה לכל המערכת הצבאית שתמכה בי לאורך כל התקופה. ובאמת אני מנסה לחשוב איך אני מקבלת את התשובה הזאת לידיים.
אוקיי.
והדרך שלי באמת לנסות את מזלי במרכז השד בסורוקה. אני מרימה לשם טלפון, ואני מבקשת מהפקידה, אני מספרת לה שהתקשרו מיחילוב, והם לא מוכנים לתת לי את התשובה. חוצפה. והיא אומרת, אין בעיה, אנחנו, מה שרואים שם רואים אצלנו, אנחנו נעלה את זה על המחשב. ואז שקט. והיא מעבירה אותי למישהי אחרת, שאומרת לי, ליאת, תמתיני על הקו, כי דוקטור אגסי רוצה לדבר איתך. דוקטור אבית אגסי היא מנהלת מרכז השד בסורוקה. אישה מדהימה, מאוד מאוד עסוקה, כירורגית. האנשים שממתינים אצלה בתור, היא לא מקבלת אפילו חדשות, והיא רוצה לדבר איתי בטלפון.
אבל באותו שלב את לא יודעת מי זאת.
אני מכירה, היא הרופאה שלי 10 שנים, היא מלווה אותי מהמעקבים.
הבנתי.
ואני אומרת, לא יכול להיות שדוקטור אגסי רוצה לדבר איתי בטלפון.
אין מצב שיש לה זמן אליי.
אין מצב, אין מצב. והיא על הקו, והיא שואלת אותי, מה נשמע? אז אני אומרת לה, דוקטור אגסי, כנראה שאת צריכה להגיד לי מה שלומי. אז היא אומרת לי, תגידי, את יכולה להגיע אליי תוך שעה?
וואו.
ופה יש כבר פיק ברכיים. אני באמצע יום עבודה, ואני מתחילה לאבד את זה. ואני אומרת לה, להגיע אני יכולה, אין בעיה, אבל אנחנו בצבא, יש בירוקרטיה, צריך להביא אסמכתא הרפואית וכל מה שנלווה. והיא באמת נותנת לי 4 ימים לבירוקרטיה צבאית. ואני מגיעה אליה אחרי 4 ימים, ואנחנו עושות ביופסיה, נלקחות 19 דגימות, ועכשיו יש לי שבועיים להמתין לפתולוגיה, לתשובה.
וואו.
נצח. נצח. חולפות שבועיים, וזה ראש חודש שבט. ותמיד זכרתי שאומרים, כשמגיע שבט, מתבשרים רק בבשורות טובות. זה שנתבשר בבשורות טובות. זה הראשי תיבות בעצם של שבט. ואני בטוחה שיהיו לי בשורות טובות. אני מגיעה פעם לקבל את התשובה עם בעלי, עם יגאל. ובחדר של דוקטור אגסי כבר יושבת העובדת הסוציאלית. ואני לא צריכה כבר שיתנו לי תשובה. את התשובה אני כבר הבנתי. ובאמת מרגע שהיא מבשרת לי שיש לי סרטן ואולים, הקרקע נשמטת לי מתחת לרגליים, זאת אומרת, השמיים נופלים. זו תחושה פתאום שאני נורא נורא לבד. יש לי משפחה תומכת, יש לי ילדים, יש לי בעל, ופתאום אני מרגישה נורא נורא לבד. זה עכשיו אני אומרת לעצמי, הנה, הגיע הזמן שלך, מה שנקרא, נגמר השעון חול. ועכשיו זה הזמן שלך.
הגיע הזמן שלך, מה? להילחם?
להילחם. כן, זה את מולו. עכשיו אין מישהו אחר, אין גם את אמא שתיתן את זאת, אין את אמא שתיתן את הצד שלה, באיך חווים סרטן שד, מה זה אומר. וזה אומר שזה להתמודד. אז אני יוצאת נורא נורא שבורה. אבל נקודת השבר שלי באמת, אני חושבת, הייתה מול הילדים. הרגע הזה של... אני כל הזמן, כל החיים אמרתי לעצמי, אני את הילדים שלי לא אשאיר לבד.
וזה אני... היה מקור החוזק?
כן.
אמרת לעצמך בשבילם?
בשבילם. רק בשבילם. הבת שלי הייתה חיילת באותה תקופה.
וואו.
והבן שלי היה בתקופה של בגרויות. הקטן היה קטן. ונורא פחדתי לערער את החיים שלהם.
פחדת לספר?
פחדתי לספר, אבל מהר מאוד קיבלתי החלטה שאני לא מסתירה מהם.
אוקיי.
אני לא עושה את מה שעשו לי.
אוקיי.
אני לא חיה בידיעה שהילדים שלי יצטרכו לגלות את זה אחר כך. בדיוק כמו שאני גיליתי את זה אחר כך.
את מדברת עם אחותך, את שולחת אותה להיבדק, או שאחותך ממילא נבדקת?
אז הדבר הראשון באמת זה להודיע לאחותי, אני חולה.
אוקיי. איך היא מקבלת את זה?
קשה. קשה. וזה ברור לנו שמהפגישה הבאה, אחותי מתלווה איתי, מתלווה אליי לבדיקות, מלווה אותי לניתוח.
אחותך לאורך כל השנים גם נבדקת? או שהיא...
לא.
מניחה לזה?
לא. אחותי התחילה להיבדק אחרי שהיא הייתה איתי אצל דוקטור אגסי, ואנחנו מדברות שם על המעקב שלה. ומאז היא ימצאה את דוקטור אגסי גם כן אליה?
ימצאה אותה.
ימצאה אותה. האמת היא שנראה לי שדוקטור אגסי ימצאה אותנו.
אוקיי.
זה אותי, אותה, והיום לצערי גם את הבת שלי. זה משהו שככה, כן, היא לקחה שאלה... אותי, כן. הייתה שיחה אחרי הניתוח על זה.
בואי נעשה רגע הפסקה. אנחנו כבר קפצנו לאחרי הניתוח. נשמע את סינדרלה, סקסטה, שקצת חג פורים, קצת מוקדש לחברה יקרה ששומעת אותנו. אז סקסטה, סינדרלה, ואז נשוב לשיחה שלנו.
בדירה קטנה ריקה, חיה כמו באגדה, מחכה לבדה. סינדרלה, ככה חיה ונדמה לה, שהנה כמו בסיפור, הכל רק טוב, הכל ברור. אל תמתיני לו, הוא לא יפה.
שמענו את סקסטה, סינדרלה, ואנחנו חוזרות לשיחה שלנו עם ליאת אבוטבול, אפשר לומר מחלימה מסרטן השד.
מחלימה, כן, לגמרי מחלימה.
אוקיי. אני רוצה לשאול אותך, לפני השיר, סיימנו, קפצנו רגע לשלב שאחרי הניתוח. ואני רוצה לשאול אותך רגע בהסתכלות, אולי בהסתכלות מלמעלה, על ה... תהליך הזה של טיפול וניתוח, ואני מניחה שהיו שם תקופות ארוכות של קושי ואי-וודאות והתמודדות פיזית עם המחלה, התמודדות נפשית.
בעיקר, כן.
ויש, איך אני תמיד אומרת, כשאני מרצה ליום האישה, אז אני תמיד אומרת שיש לנו הרבה כובעים. אז יש לך את הכובע של הבת זוג, ויש לך את הכובע של האימא, ויש לך את הכובע המקצועי שלך בתור אשת מקצוע.
נכון.
איך את, ועכשיו יש לך גם את הכובע הזה של חולה. איך את מחליפה כובעים?
אני יכולה להגיד לך, ש... אני נורא משימתית. זה משהו שאני חושבת שזה אחד מהכלים הכי חשובים בעצם שרכשתי לעצמי במהלך השירות. Mm-hmm. להיות ממוקדת מטרה, להיות משימתית.
אוקיי, okay, שמה זה אומר בעצם?
זה אומר בעצם שאני כבר מלכתחילה, כשאני מבינה שאני נכנסת לניתוח, באותה תקופה אני מנהלת מעבדה, mm-hmm. מעבדת צופן, בצאפ 379, ויש לי חיילים תחתיי.
אוקיי.
אני זוכרת את עצמי אפילו אוספת אותם. אומרת להם שאני הולכת לעשות איזשהו הליך קצר, ניתוח, שבועיים, שלושה של החלמה, ואני חוזרת לתפקוד מלא ואני איתם, כי יש לנו המון משימות עוד לעשות ביחד. כי יש לנו תרגילים באופק, ביקורות, ואני ממש בכיוון הזה. אני אפילו לא חושבת שאני צריכה טיפולים אפילו. אני עוד לא שם. אנחנו באמת עוברים את הניתוח. כמובן שמי שמלווה אותי זה בעלי, אחותי והבת הגדולה שלי בר. את הקטנים פחות, הם לא כל כך קטנים, אבל פחות רציתי...
רצית להגן.
כן, לא רציתי להעיק עליהם. ואני חייבת לומר שבר, מאז ומתמיד מחוברת אליי, עדיין לא נפרדנו מרגע הלידה, נראה לי.
אני רואה.
כן. כנראה שזה בסדר, זה טוב גמור. לי. ואני שמחה שזה ככה. זאת אומרת, בר היא החברה הכי טובה שיש לי בחיים. Mm-hmm. ובאמת היא מלווה אותי בתהליך. אני מגבילה את הליווי שלה גם כדי לשמור mm-hmm. על הנפש שלה.
אוקיי. Okay.
שיש דברים שהם עד פה.
אוקיי.
Okay. ובאמת אני מבינה שהיום איגל שמלווה אותי מהרגע הראשון לא מראה את החשש שלו, אבל אני יודעת שהוא חושש. Mm-hmm.
את לא חוששת?
לא. אני ממש ממש בטוחה שאני עוברת את זה ממש בקלות. Mm-hmm. שבאמת, אני מאמינה באמונה שלמה שאני עושה ניתוח ואני חוזרת לשגרה שלי. כי יש לי המון תוכניות. כי אני לא יכולה לעצור. אין לי זמן. פשוט אין לי זמן לזה.
אוקיי.
מתוך זה שאני רגילה שאין לי זמן. כל החיים לא היה לי זמן. ופתאום מישהו ככה שם לי ברקס ועוצר אותי. Okay. ואחרי הניתוח אני מבינה שזה לא ייגמר שם. אני לוקחת את זה קשה מאוד כשמבשרים לי שאני הולכת לטיפול. אני מתחילה 3 חודשים של כימותרפיה. וכימותרפיה, מעבר לזה שהיא פוגעת בתאים הסרטניים, היא פוגעת גם בתאים בהכל. בריאים. היא פוגעת בהכל... ופיזית זה נורא נורא קשה. ואז יש התמודדות פיזית. גם ברמה של הנראות. Mm-hmm. אני נראית נפוחה מאוד. כמובן שאני מאבדת את השיער. אנחנו ככה מדסקסים. אני זוכרת לפני הטיפול, אם אני הולכת לעשות פאה, כן או לא. והילדים אומרים לי, אמא, תעשי מה שיהיה לך הכי טוב. Mm-hmm. כשתרגישי שזה נוח לך.
למה זה בכלל אישו? למה לא?
כי לאבד את השיער, לכאורה זה רק שיער.
לא, אבל למה לא לעשות? אם אפשר להקל במשהו, או אפשר לגרום לך להרגיש
נכון,
בנוח.
נכון, זה פתאום כאילו להתעסק במשהו שאני לא מכירה אפילו. אנחנו באמת מחליטים, כן, לעשות פאה, וכמובן שאני לוקחת את הבת שלי לבחור פאה ביחד איתי. אני לא משתמשת בה.
באמת?
כן, אני לא משתמשת. זה לא נוח. לומר את האמת, זה לא נוח, זה חם.
אוקיי.
ואני מחליטה להישאר עם כובעים, עם מטפחות, וזה בסדר. אגב, הרגע הראשון שאני נכנסת הביתה עם הקרחת, הוא רגע של שוק.
באמת?
לילדים. כן. זה פעם ראשונה שהם רואים אותי בעצם עם קרחת. אני חושבת שהבן הגדול שלי, עמית, לקח את זה מאוד מאוד קשה. הוא לא דברן כל כך גדול, אבל היום אני יודעת שבשקט שלו הייתה לו התמודדות לא קלה.
אוקיי.
עכשיו, צריך להבין גם שאנחנו בשנת קורונה.
וואה.
וזה בכלל...
זה סיפור.
בפני עצמו.
לגמרי.
ב-15 למרץ, אני ב-3 למרץ עברתי את הניתוח, ב-15 למרץ אנחנו כבר בסגר הראשון.
בסגר, נכון.
ויש פחד נוראי של חלילה, בסוף אני אמות מקורונה ולא מסרטן. זאת אומרת, זה יהיה אבסורד, לא? ויש פחד. אנחנו מבינים שאי אפשר אפילו לקבל מבקרים הביתה. אני לא רואה אף
אולי אחד. אולי זה לא כזה רע, כשהמערכת החיסונית...
נכון. בגלל שהמערכת החיסונית מאוד חלשה, אנחנו נשארים כולנו בבית, גם אין בית ספר, אז זה איזשהו סיר לחץ.
אז זהו, שזה היה סיר לחץ, זה בדיוק מה שרציתי לשאול, זה היה סיר לחץ הרי לכולם. נכון. כולם השתגעו. כי אי אפשר היה לצאת, והילדים לא היו להם מסגרות, נכון, וההורים לא הלכו נכון. לעבודה. להוסיף לזה גם מחלה?
ואת יודעת מה קרה לי? קרה לי בדיוק הפוך. אני למעלה מ-29 שנים בצהל, ורוב השנים הילדים גדלו אצל מטפלת.
ולא היית בבית, כן. ברור.
ופתאום 24-7, במשך כמעט חצי שנה, קצת יותר, אנחנו ביחד. זה משהו שלא קרה לי מעולם.
כן, אבל כשהסיר, את יודעת, מתחיל לרתוח, אז לפעמים הוא מתפוצץ.
אני פתאום מוצאת את עצמי, מגלה דברים על הילדים שלי.
וואלה.
כן, ואני החלטתי שאנחנו רק נייצר לעצמנו רגעים של שמחה ביחד. עד כמה שאפשר. היו ימים קשים, אבל כשטיפה הרמתי את הראש, זה היה... ממש לפתוח בשיר.
וואלה.
זה...
אז יש דברים שאת אומרת, זה, אני זוכרת כזיכרון טוב מהתקופה הזאת?
כן, הביחד איתם. זה משהו שלא היה לי אף פעם. ביחד, צמוד, גם אם אני נורא נורא סבלתי, פתאום אני מגלה את הבית. אני מגלה כמה הם עושים למעני, וכמה אני מנסה להחזיר בחזרה.
היום, שאנחנו כבר 3 שנים תכף אחרי.
כן, היום אנחנו כבר קצת יותר מ3 שנים אחרי הגילוי.
מה שאני רוצה לשאול אותך היום, זה האם משהו השתנה, ואת אומרת, זה בזכות האירוע הקשה הזה.
לגמרי.
מה לגמרי. למשל?
ברגע שאני הבנתי שאני צריכה להתמודד עם הקושי הזה, זה לא קרה מיד, ההבנה הזאת. אבל בדיעבד, כל פעם גיליתי איזה שהם ניסים קטנים שקורים לי. וקיבלתי פרופורציות לחיים.
במה זה בא לידי ביטוי?
אם בעבר הייתי שמה את עצמי במקום האחרון, כדי לרצות קודם כל את מקום העבודה שלי, קודם כל את המפקדים, קודם לדאוג לילדים, לעשות הכל למען אחרים, כדי שיגידו שאני בסדר. היום אני לא צריכה שיגידו שאני בסדר. Okay. אני צריכה שאני אגיד לעצמי, את בסדר. אז אני חושבת שמשהו בהבנה שלי, בראייה שלי את עצמי, ממש ממש השתנה.
ובמה זה בא לידי ביטוי ביום-יום? מה את עושה?
כל החיים שידרתי חוסן. אני יכולה להתמודד עם הכל. שום דבר לא שובר אותי. אני חזקה.
אוקיי. ועכשיו את אומרת...
והיום אני אומרת, מותר גם לקבל עזרה.
אוקיי.
ואני לא מתביישת היום להגיד כן. לפעמים צריך... להגיד, תעזרו לי. או אני לא מסוגלת לעשות את הכל, או אולי הגיע הזמן בכלל להוריד את הגלימה. מי אמר שצריך כל הזמן להיות סופרמן?
סופר וומן.
נכון. וזה בסדר ליפול.
אוקיי.
אבל אחרי כל נפילה, לי חשוב גם לקום בחזרה. אז אני אמרתי לעצמי, אוקיי, עכשיו אנחנו בירידה, תקחי את הירידה הזאת, תמנפי אותה, ותהפכי אותה להזדמנות.
אוקיי.
ואני מחליטה להפוך את זה להזדמנות, את הקושי הזה להפוך להזדמנות. כמובן שזה לא קורה תוך כדי התמודדות בכימותרפיה, אבל זה קורה תוך כדי הליכה, מה שנקרא.
מה למשל הזדמנות?
הזדמנות מבחינתי זה במהלך טיפולי הכימותרפיה שלי, אני רואה מודעה בפייסבוק על קבוצת גם אני.
אוקיי.
קבוצת גם אני זה קבוצה שגם אני חליתי בסרטן שד, ושם מתפרסמת בעצם הודעה שנפתחת קבוצת ריצה לחולות ומחלימות מסרטן שד.
אוקיי.
אני לא ספורטאית.
ובמהלך כימותרפיה זה מה שכאילו עובר לך בראש לריצה?
את יודעת למה? הבדידות.
אוקיי.
זה לא הריצה שעוברת לך בראש.
זה החברותה.
כן. זה פתאום לפגוש נשים כמוך.
אוקיי.
וזה קבוצה של נשים שנפתחה בבאר שבע, בהתנדבות מלאה, ומגיעות לשם נשים, חולות ומחלימות, בכל שלבי ההתמודדות שלהם. ופתאום אף אחד לא שופט אותי. לא...
על מה יש לשפוט אותך?
לא על איך אני מתמודדת, לא למה אני מתלוננת, לא למה כואב לי או קשה לי, או היום אין לי מצב רוח, או היום בא לי לשמוח, כי אני מבינה שהחיים קצרים, ואני רוצה לטרוף אותם, ואני רוצה לחיות אותם, ואני רוצה להיות מאושרת. אחת ההחלטות הכי חשובות שקיבלתי, זה באמת באמת להיות מאושרת.
כאילו לשמוח במה שיש.
לעבוד בשביל שתהיה לי שמחת חיים.
אוקיי.
זה עבודה קשה.
לעבוד לא בשביל המשכורת, את אומרת.
לא, לא. לעבוד בשביל הנשמה, כדי שיהיה לי כיף בבוקר, לקום בחיוך.
איך עושים את זה? תתרמי לנו קצת מהתובנות.
אני חושבת שהפסקתי להיות שיפוטית. גם כלפי עצמי וגם כלפי הסובבים שלי.
תני לי דוגמה במה זה בא לידי ביטוי ביום-יום.
ביום-יום זה לפעמים, אם פעם דברים היו מרתיחים אותי, מוציאים אותי מדעתי, על החלטות שלקחו אנשים. היום אני מבינה שאולי הם לא לקחו החלטה נכונה, אבל זה בסדר, זה שלהם. אני לא שותפה לזה.
אבל זה נורא קשה.
זה קשה.
עכשיו, לא יודעת, מפקד מרגיז אותך, או חייל מרגיז אותך, או הילדים, או בן הזוג, או את יודעת, יש המון...
פעם הייתי מתפוצצת. ממש מתפוצצת.
אוקיי.
היום אני אומרת, זה שווה את האנרגיה? כנראה שלא.
אוקיי.
תדאגי לנפש שלך, תדאגי לשלווה שלך. הרי... יש דברים שיקרו ממילא.
חוץ מהריצה, מה עוד השתנה ביום-יום שלך? אם הייתי מסתכלת על היום-יום שלי את לפני ואחרי?
אז גיליתי את עולם האפייה פתאום. זה היה סוג של תרפיה, כמו ריפוי בעיסוק. וכשחזרתי לעבודה, פתאום אני מבינה שאני גם יכולה לדבר על זה. וזה חלק מתהליך הריפוי שלי, לדבר על זה.
שנגיד, את מרצה. את מרצה היום על התהליך, על המשמעויות.
היום אני מרצה, כן. אני עושה את זה בהתנדבות לכל מקום שמזמינים אותי, אני מגיעה. זה התחיל בכלל לא כמשהו במתכוון. בכל חודש אוקטובר, זה חודש המודעות לסרטן שד, וכשאני חזרתי ליחידה אחרי 11 חודשים שלא הייתי שם,
וואו.
שזה המון זמן, אני יכולה להגיד לך שקיבלו אותי ועטפו אותי בהמון המון אהבה, יאמר לזכותם של המפקדים שלי, אני זכיתי, באמת באמת זכיתי, במעטפת טובה, בחברים טובים. אגב, את גם מגלה מי החברים שלך. מי נשאר ומי כבר לא יהיה שם. ואנחנו ככה מדברים, ואני אומרת, בואו נארגן ריצה. לכבוד חודש המודעות לסרטן שד, בואו ניקח את כל הקצינים, אנשי הקבע, ונארגן איזושהי ריצה. ואז אמרו לי, אוקיי, אנחנו, מה שתחליטי נעשה, נותנים לי יד חופשית, ומבקשים ממני לתת כמה מילים גם, על מה זה סרטן שד, ולמה בעצם אנחנו צריכים לרוץ. ואני מחליטה שאני נותנת להם הרצאה. בפעם הראשונה אני עומדת מול אנשים לכאורה זרים, זה אנשי קבע וחיילים, חלקם אני לא מכירה.
ברור, 11 חודש,
כן,
מתחלפים כולם.
מתחלפו כולם, ואני פתאום מספרת את הסיפור שלי.
יותר קל כשאת לא מכירה או יותר קשה?
אני חושבת שזה יותר קל כשאני לא מכירה.
אוקיי.
כי אנשים שהכירו אותי, פתאום רואים משהו אחר. גם בנראות. אני נפוחה יותר, אני כבר 12 קילו יותר, השיער היה קצר עדיין. אבל בסוף ההרצאה הראשונה שלי, מגיעים אליי חיילים, חיילים בסדיר, עם דמעות בעיניים, ומבקשים חיבוק.
וואו.
כי חלקם עברו את זה עם ההורים שלהם בבית. ופתאום הם רואים את זה מזווית אחרת. היה חייל שאני לא אשכח אותו, זה החייל הראשון שניגש אליי, והוא סיפר לי שאימא שלו עברה את אותו תהליך. אימא שלו לא בחיים.
וואו.
אבל הוא מבין...
נגעת שם בנקודה.
כן, בהחלט נגעתי בנקודה, והוא קיבל המון המון כוח ממני. אז... מפעם לפעם אני פוגשת עוד ועוד אנשים.
רגע, אבל הפעם הראשונה אני מבינה. אני מבינה את הרצון, את יודעת, אפילו אמרו לך, בואי תגידי כמה מילים, ואת עושה מזה הרי יותר מכמה מילים. השאלה אם החזרתיות הזאת, כל פעם לספר שוב את הסיפור, שהוא לא קל, זה לא כיף.
אבל...
מאיפה זה בא הרצון הזה?
אם היא יוצאת אשת קבע, אחרי הרצאה, וקובעת תור ללכת להיבדק, והיו כאלה שקבעו תור והלכו להיבדק, אני הרווחתי בענק. יכול להיות שעזרתי לה להציל את עצמה.
אבל זה אלטרואיזם. אני שואלת אותך על עצמך. את אומרת, אמרת לי מקודם, אני עכשיו שם את עצמי במקום הראשון.
נכון.
אז איפה את בסיפור הזה של ההרצאות? זה עוזר לך או שזה רק עוזר לאחרים?
זה עוזר לי מהבחינה הזאת שאני מדברת. אני פשוט מדברת. אני מדברת על העובדה שהיום אני באמת באמת רוצה לייצר חוויות. ולתת הרצאות זה חלק מהחוויות שאני מייצרת היום לעצמי.
מהמם.
אני לא האמנתי שזה יקרה בכלל.
כן, את לא בן אדם של במה.
לא הייתי בן אדם משתף מעולם.
אוקיי.
רוב חיי שתקתי. נתתי לכולם לדבר. מעבר לזה, את יודעת מה? אפילו חשבתי שאני לא מספיק...
לא מספיק.
לא מספיק, כן, לא מספיק. לא מספיק שישמעו אותי. לא מספיק להיות... בקדמת הבמה, נתתי לכולם להיות, לעבור ולהיות לפניי. לא כי אני לא טובה. תמיד ידעתי שאני טובה. אבל אולי יש טובים ממני. היום זה אחרת. היום אני מבינה שיכול להיות שיש טובים ממני. אבל אני ממש ממש טובה.
ויש לך מקום.
ויש לי מקום. ויש לכולם מקום, אגב. והראייה הזאת שבאמת יש מקום לכולם, אני חושבת שהיא מקלה. כי יצאתי מהתחרות. יצאתי מהמרוץ הזה, ואני עושה היום רק מה שטוב לי. אם זה מכניס אותי לפינה שאני לא אוהבת, אני לא אהיה שם. גם עם העבודה, אגב, נתנו לי פינה שקטה. היום אני עוסקת במשהו אחר בשנה האחרונה. מכל העשייה שעשיתי לאורך כל השנים. אבל מהכל צמחתי, מהכל גדלתי, והיום באמת זה סוג של שלווה, שאני מייצרת שלווה, רגעים של שלווה.
אבל זה את מייצרת לעצמך, כי החיים הם אינטנסיביים.
אני מייצרת לעצמי.
תני לנו טיפ לייצור שלווה, נראה לי שזה טוב ונכון לכולנו.
כן. אז אני חושבת שהדבר המרכזי באמת, זה להיות בהודעה. קודם כל, אני קמה בבוקר, ואני אומרת תודה על כל מה שיש לי, וגם על כל מה שאין לי, וזה בסדר. וברגע שאני שלמה עם זה, שלא הכל צריך להיות שלי, או שלא על הכל יש לי שליטה, אוטומטית אני מאפשרת לעצמי להכניס שלווה, פחות מתח, לא להיות בתחרות. לעשות טוב לעצמך, ואת יודעת מה? גם לעשות טוב לאחרים. העשייה למען אחרים היא
ממלאה.
ממלאה, ממלאה.
יפה. ליאת, מה נאחל לך? בריאות?
בריאות ושמחה, המון המון שמחה.
אמן.
כן.
אמן. נגיד תודה על השיחה, על הפתיחות, על השיתוף, על שהגעת לפה ופינית מהזמן שלך. ונסיים בשיר. קחי לך, ריטה ומשי קליינשטיין, את רוצה להגיד מילה לסיום?
כן, שאני מקדישה את זה לבר, לילדה שלי, ללב שלי, לילדה המאממת שלי, שהיא תמיד תמיד איתי.
בר,
אז קחי לך, בר.
קחי לך. ביי.
קחי לך את השיר ששרתי לך כשהיית בתוכי. קחי לך, קחי לך את דמעותיי המתרגשות כשנבעת ממני. קחי לך את אורי באורך ואכילי אותך ואת מיליוני הנשיקות שעל גופך. את גאוות אימך על האדם שאת. קחי את ליבי ושלך ובשבילך הכל צדה לדרך. תמיד אני איתך נושמת חולמת. קחי רק שלנו. קחי לך, קחי לך את דמעותיי המבולבלות שאוהבות כל כך. קחי לך את ידי בידך שצריכה אותך ואת מיליוני הנשיקות שעל גבי.